אנחנו נמצאים בימי החודש אלול, אנחנו כבר, אנחנו באמצע חודש אלול, גם אנחנו ככה כבר שבועיים בתוך החזרה לישיבה, לבתי המדרש, אז נמצאים ממש בתוך העומק, בתוך הבירורים של חודש אלול. אבל ננסה אולי זה משהו ככה, קריאת כיוון, הנושא המרכזי, שאנחנו עסוקים בו בחודש אלול בפרט ובכל השנה בכלל ובכל החיים שלנו אולי בכלל, זה הנושא נושא התשובה. נושא התשובה הוא נושא שהוא מאוד 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 גדול ורחב ומתפרט להרבה הרבה הרבה כיוונים, אבל אולי ננסה לתת איזושהי קריאת כיוון בכלל ברעיון התשובה. הרמב״ם במשנה תורה, שזה הספר הלכות הכי גדול, הגדול של הרמב״ם, בין הכי גדולים שקיימים, יש לו נושא שלם שנקרא הלכות תשובה. 10 פרקים שהרמב״ם מפרט את כל פרטי התשובה, אבל למרות שהוא כל כך מפרט וכותב את הלכות תשובה באריכות גדולה, כשהרמב״ם מונה את התרי"ג מצוות, הרמב״ם לא כותב שיש מצווה לחזור בתשובה. גם מי שיקרא טוב את כל הלכות תשובה, את כל הסעיפים השונים, לא ימצא שום סעיף שכתוב שצריך לחזור בתשובה. כתוב שצריך להתוודות, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, אז הוא צריך להגיד וידוי, ומה הנוסח בדיוק של הוידוי כותב פה הרמב״ם. אבל לא מצאנו שהרמב״ם מונה את התשובה כאחת מהמצוות, כאחת מתרי"ג מצוות. וזה פלא, לכאורה פלא גדול. למה? הרי אם התשובה זה בסוף הדבר הכי חשוב והכי מרכזי שלנו בעולם ובחיים, בלי תשובה אין ערך לשום דבר. אז למה הרמב״ם לא מונה את התשובה? אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת. וננסה אולי לתת את התשובה שהיא כתובה, תשובה שאחת התשובות, אבל ננסה ככה יותר לברר אותה ולבאר מה הרעיון שעומד מאחוריה. יש, הגמרא במסכת ברכות מביאה מחלוקת בין שני אמוראים. מי יותר גדול? צדיק גמור או בעל תשובה? בפשטות, ברור לנו שאדם שהוא צדיק גמור, הוא יותר גדול מבעל תשובה. כי אדם שבעל תשובה, זה אומר שאדם שהוא היה רשע, שהוא עשה הרבה חטאים, עשה עבירות, והיום הוא כבר במקום של תשובה. אבל צדיק גמור זה אדם שהוא גדול. אדם שכל החיים שלו הוא צדיק, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות מגיל אפס, נולד בבית כזה, גר ביישוב כזה, בחברה כזאת, אין לו שום ממשק עם כל העולם השפל שבעל התשובה פגש במהלך החיים שלו. לכאורה זה דבר פשוט שצדיק גמור הוא יותר גדול מבעל תשובה. אבל אנחנו מוצאים בזה מחלוקת שם בגמרא. יש ממרה אחת מאוד מאוד מפורסמת שכולנו מכירים אותה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. זה ממרה מפורסמת שצריכה ברור, למה? למה צדיק? צדיק גמור הוא גמור, זהו, כבר לא נשאר לו כלום. למה הוא לא יכול לעמוד במקום שבעל תשובה עומד? וכנגד זה, הצד השני של זה, הממרה השנייה, זה ביחס לנבואה. על מי הנביאים התנבאו? הנביאים, ככה כתוב בכל מיני מקומות, שיש הבדל בין נביא לתלמיד חכם. למה? כי נביא, נבואה זה מראה. נבואה זה חיזיון. נבואה זה מפגש שיש לנביא, שמתוך המפגש הזה הוא מסוגל להגיד דברים. תלמיד חכם זה אדם שלא פגש את כל התכנים שהוא מדבר עליהם, אבל הוא מסוגל בכוח השכל, בכוח הבירורים שלו של תורה, הוא מסוגל להשיג דברים שהוא לא פגש בפועל. אז בשורה התחתונה הוא מסוגל להגיע לדברים שנביא לא מסוגל להגיע אליהם. אז כתוב שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, הנביאים לא יכולים להתנבא. כלומר, הפירוש הפשוט שצדיקים גמורים יותר גדולים מבעלי תשובה. אז מצד אחד, בעלי תשובה יותר גדולים, מקום שהם עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ומצד שני, צדיקים גמורים נמצאים במקום יותר עליון, והנבואה מסוגלת לדבר רק אל בעלי תשובה ולא אל צדיקים גמורים. אז איך אנחנו ניישב? האם יש פה סתירה? האם יש פה מחלוקת בין שני האמוראים? האם יש אדם שהוא רק צדיק גמור, ומצד שני יש אדם שהוא רק בעל תשובה והוא לא צדיק גמור? הרי אם אדם עובר בתשובה, והוא ממש מתחרט על כל מה שהוא עשה, והוא משתדל שהוא לא יעשה יותר, ולא רק משתדל, הוא גם מגיע למצב, הרמב"ם כותב שאחד ההגדרות של החזרה בתשובה, זה שאדם נמצא באותם כוחות חיים שלו, באותם עוצמות, ועומד מול החטא ולא חוטא. אז נגיד שהוא גם הגיע למקום הזה. האדם הזה עכשיו הוא לא יוכל להיות מוגדר צדיק גמור, בגלל שפעם הוא עשה, הכתוב שנכון, שתשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות, אז הוא כבר כמו צדיק גמור. למה? מה ההבדל בין צדיק גמור לבין בעל תשובה? אז ננסה לברר את הדבר, האם זה מדובר פה במחלוקת או בשני אנשים שונים, או בשני תפקידים שקיימים באדם. אז אולי ננסה קודם כל מה שתי ההגדרות האלה. מה זה צדיק גמור ומה זה בעל תשובה? צדיק גמור בפשטות, המושג צדיק גמור זה נשמע לנו כאילו צדיק זהו, שהוא גמר כבר. אין לו יותר יכולת להתמודד, אין לו כלום, הוא לא צריך לעשות שום דבר, ואין לו לאן להתקדם יותר בחיים. אבל אנחנו יודעים שהחיים הם לא כאלה. אנחנו יודעים שכמעט כל מי שנמצא בעולם הזה, אז הוא צריך לתקן. יש לו מה לשפר ויש לו מה להתקדם. אחרת, ברגע שאדם כבר אין לו לאן להתקדם, אז הוא כבר לא בעולם, הוא כבר עובר לעולם אחר. כנגד זה, מה זה בעל תשובה? האם כל אדם שחוזר בתשובה הוא נקרא בעל תשובה? מה זה המושג של בעל תשובה? אז אנחנו מוצאים, בהלכות לשון הרע, כתוב שיש אדם שהוא בעל לשון הרע. ושם מסבירים מה זה בעל לשון הרע. האדם שהוא כל הזמן מדבר לשון הרע. שזה האופי שלו, אז זה עיקר הדיבור שאתה שומע ממנו זה לשון הרע. או למשל דבר דומה שאנחנו מדברים, יש מושג של בעל, יש בעלות על משהו, בעלות קניינית על חפצים. אדם שהוא בעל בית, אז הוא האדון של הבית, מה הכוונה? כלומר הבית הוא הקניין שלו, והאדם הזה רוב ענייניו, רוב חייו, רוב ההתעסקות שלו זה פה בבית. ככה זה גם בשתי הדוגמאות האלה, ולפי זה אולי צריך לומר שהמושג בעל תשובה זה לא אדם שחוזר בתשובה. המושג בעל תשובה זה אדם שיש לו בעלות על התשובה. אדם שהתשובה אצלו היא קניין, היא נמצאת אצלו, היא קנויה אצלו בפנים, וזה מה שמעסיק אותו, לשם הוא שייך, וזה רוב עניינו ורוב חייו. למה זה חשוב לברר את הנקודה הזאת? כי כדי שאולי ננסה להבין דרך זה, מה הפער שיש פה בין צדיק גמור לבין בעל תשובה, וככה אולי נפתח יותר הבנה איך אפשר לחבר את שני המושגים האלה ביחד. אז יש פה בדף מקורות, במקור הראשון. זה המקור הזה הוא מאורות התשובה של הרב קוק, פרק י' ד', פסקה א', כתוב למטה, בסוף הפסקה. באורות התשובה, כנגד העבודה של הרמב״ם בהלכות תשובה, לא כנגד, אבל אולי כהשלמה, אז כתב הרב קוק את אורות התשובה. הלכות תשובה לרמב״ם הן בעיקר עוסקות בדרכי תשובה פרטיות של האדם. זאת אומרת, איך האדם, האדם כשהוא חוטא, כשהוא נופל בעוונות ובעבירות, מה הוא עושה כדי לחזור בתשובה? מה התהליך חזרה בתשובה של האדם? אז מי שרוצה לדעת מה לעשות, הוא לומד הלכות תשובה של הרמב״ם, ומקבל כלים טובים לחזרה בתשובה. אבל הרב קוק באורות התשובה הוא כמעט ולא עוסק בדבר הזה. בעיקר מה שהוא עוסק באורות התשובה, הוא עוסק ברעיון, במהות שעומדת ביסודה של התשובה. מה זה בכלל המושג הזה של תשובה? הרי אנחנו יודעים שהמושג בשורש בעברית, אם מבחינה לשונית נפרק את המילה הזאת, התשובה זה מלשון לשוב. לשוב זה לחזור למקום שהיית בו. אדם שהיה במקום טוב ונפל וחטא וקלקל, אז עכשיו הוא צריך לחזור לאיפה שהוא היה קודם. אבל אדם שאולי לא קלקל אף פעם, אדם שנולד, בוא נגיד שלא, שנולד במקום אפילו מאוד 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 נמוך. אדם שנולד במקום מאוד נמוך, מעולם, לעולם הוא לא יכול לחזור בתשובה, לפי זה. כי אין לו לאן לחזור. כשאתה התחלת במקום טוב, ואתה נופל, אז אתה רוצה לחזור בתשובה, לחזור לאיפה שהיית, לתקן. אבל אדם שהתחיל נמוך, אז אין לו לאן לחזור. אז האם הוא לא יכול לחזור בתשובה? אז ודאי שבסברה פשוטה אנחנו נאמר בטח שהוא יכול לחזור בתשובה. אבל לאן הוא שב? אז בואו ננסה קצת להבין את הדברים, דרך הדברים של הרב, ננסה קודם כל קצת להתייחס למה שדיברנו מקודם, לצדיק גמור ובעל תשובה, ואחרי זה להבין בכלל את הרעיון פה של התשובה. אומר הרב ככה, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות. אבל אמנן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן, ולהאירן באור של גדולה. מה הכוון? הרב אומר שיש שני סוגים של מידות ומחשבות, ואני אוסיף פה גם מעשים של האדם שקיימים אצלו. יש, בדרך כלל כשאנחנו עסוקים בתשובה, כשאנחנו מדברים על המושג הזה של לחזור בתשובה, של לעסוק בתשובה, אז אנחנו רוצים, מחפשים איפה הקלקולים שלנו, מה הדברים הלא טובים שאנחנו עושים בחיים, ואותם אנחנו רוצים לתקן. וזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב, וזה דבר שהוא טוב ומבורך, אבל הרב אומר שזה לא מספיק. שחזרה בתשובה, שהתעסקות בתשובה, זה לא רק להעלות את המידות והמחשבות הרעות. זה לא רק לבדוק מה אני עושה לא טוב, מה אני צריך לתקן ומה אני צריך למתק. למתק זה להוציא את השורש הטוב שקיים בו. כלומר, גם בכל מעשה רע יש איזה שורש של טוב. אז למתק הכוונה להוציא את הטוב שקיים בתוכו. אומר הרב, זה לא מספיק. יש גם האדם צריך להתבונן לא רק בדברים הרעים שקיימים בו, אלא גם המידות והמחשבות הקטנות שהן טובות. האדם מתנהל בחיים שלו בכל מיני תפיסות עולם, בכל מיני מידות מוסריות כאלה ואחרות, גם במעשים כאלה ואחרים, ועושה אותם מעשים טובים, דברים טובים שאדם עושה. אבל הוא עושה אותם בצורה מסוימת. הוא עושה אותם בצורה קצת קטנה, בינונית. הרב אומר שגם את זה, חלק מעבודת התשובה שלנו, זה להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, הטובות הקטנות, להאירן באור של גדולה. כלומר, האדם לפעמים מתבונן על הסדר החיים שלו. לפעמים האדם מסתכל איך הוא מתנהג בבית, איך הוא מכבד הורים. והוא אומר, אני בסך הכל בן אדם טוב, אני מכבד את ההורים שלי. יש לו דוגמאות של אנשים אחרים, קרובים או רחוקים, שקצת יותר מסובכים עם הדברים האלה, עם כיבוד הורים או עם דברים אחרים, והוא מרגיש בעצמו שהוא במקום טוב, שהוא פועל בזה. האדם מתפלל, האדם עובד את השם. אבל בזה האדם צריך לשאול את עצמו, האם המקום שאני נמצא בו הוא מספיק או שצריך להעלות יותר? אומר הרב, חלק מהתיקון של התשובה זה לראות מהם המידות הטובות, המחשבות הטובות והמעשים הטובים, וגם אותם לתקן ולמתק. איך מתקנים וממתקים אותם? שמאירים אותם באור של גדולה. מה זה אור של גדולה? שהאדם כל הזמן שואף להעלות אותם עוד. שאדם שואף להתרומם, שאדם שואף לא להישאר באותה קומה קבועה שהוא מצוי בה. והוא ממשיך הרב, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. אומר הרב שזה לא רק משוואה. באמת, כשאדם יש לו מידות ומחשבות רעות, וכשאדם עושה דברים רעים, הוא מתקן אותם וחוזר בתשובה, אז זה מצוין, זה טוב מאוד. ברור שהוא מועיל לעולם, וברור שהוא עושה את העולם כולו וגם את עצמו יותר טוב. אבל אומר הרב, אפשר להגיד משוואה קודם כל, שכמו שאתה מתקן דברים רעים, אתה הופך אותם לטובים, אז הם טוב מאוד, זה מצוין. אבל ככה גם, כשאתה לוקח דברים, מעשים, או מידות, או מחשבות, מה זה מחשבות? מחשבות זה גם תפיסות עולם. כשאדם מתבונן בצורה מצומצמת על דברים מסוימים, הוא מרחיב את המחשבה שלו, שהוא מעמיק, שהוא מתבונן במבט יותר גדול, במבט יותר קשור ללוקים על הדברים, אז אומר הרב, שגם זה, במזה הוא מטיב לעולם. אבל יש פה עוד מילה, כי הרב אומר, לא רק שזה משוואה, הוא אומר, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם. למה כך ויותר? למה כשאדם, העלאה מדבר טוב, מקטן לגדול, היא מועילה יותר לעולם מאשר העלאה מרע לטוב? אז אני חושב שאת הדבר הזה אפשר להסביר בצורה פשוטה. שכשיש לאדם דברים רעים שהוא צריך להפוך אותם לטובים, אז יכול להיות שלאדם יש הרבה 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 דברים שהוא מגדיר אותם כרעים, כשליליים, כלא טובים, ויכול להיות שיקח לו גם הרבה הרבה שנים לתקן אותם. אבל בסוף האדם הזה הוא מאוד מאוד מוגדר, התהליך שלו הוא תהליך מוגדר, כי גם אם הוא ייקח דף וירשום רשימה מאוד 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 ארוכה, בסוף הרשימה הזאת היא נגמרת מתישהו, וכשהיא נגמרת האדם כביכול סיים את העבודה שלו, כי היה לו דברים, היה לו איקס דברים רעים, שליליים, לא טובים, ועכשיו הוא הפך אותם לטובים, בזה הוא סיים. אבל כשהאדם עסוק להעלות דבר קטן לגדול, אז זה תהליך שהוא תהליך תמידי, כי זה דבר שהוא לא מוגדר. כי הדבר הגדול, מאיפה הדבר הגדול הזה יונק? מה ההגדרה של לאיראן, הרב כותב פה, לאיראן באור של גדולה? מה ההגדרה להפוך דבר לגדול? הרי אין יעד. הגדול זה כמה שהוא יותר מכוון, כמה שהוא יותר מדויק, כמה שהוא יותר דבק באלוקים, כמה שהוא יותר מופיע את שם השם בתוך המידות, בתוך המחשבות ובתוך המעשים שלו. לכן כשאדם עסוק בלהעלות דבר קטן לגדול, אז הוא עסוק כל הזמן בתהליך תמידי. וכשאדם עסוק בתהליך תמידי, שאין לו יעד מוגדר בעולם הזה, אז האדם מוכל את התהליך שהוא עובר. כשהמטרה שלו היא רק להפוך את הרע לטוב, אז האדם בדרך כלל, ככה אופי האדם, שכשיש לו יעדים, אז יותר מורכב לו התהליך. כשיש לאדם יעד, אז הוא רוצה לדלג על התהליך ולהגיע ליעד. ככה זה בעולם הזה, יש המון 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 דוגמאות לזה. אפשר דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה בעבר, ונביא עוד דוגמה אולי נוספת. דוגמה הכי פשוטה אני חושב לזה, זה כשאדם הולך ממקום למקום. כשאדם הולך ממקום למקום ורוצה להגיע לנקודה מסוימת, אז הדרך בכלל לא מעניינת אותו. לא משנה לו איך הוא יעבור את הדרך, מבחינתו כמה שיותר מהר, ואם אפשר בלי שתהיה דרך, זה גם טוב. אבל כשאדם לא רוצה להגיע לנקודה מסוימת, כשאדם מחליט שהוא רוצה ללכת לשם ההליכה, או כשהוא יוצא להליכה בשביל לעשות כושר, או כשהוא הולך לטייל, אז אין לו יעד שאולי אליו הוא רוצה להגיע. הוא רוצה ללכת, הוא רוצה להיות בתנועה. ואז אם מישהו יעצור לידו ויציע לו טרמפ, אז הוא לא יוצא. כי המטרה שלו זה התהליך, הוא רוצה עכשיו ללכת. ככה גם פה, כשאדם מה שמעניין אותו זה רק ההתקדמות, זה רק להוסיף, רק להפוך את הקטן לגדול ועוד גדול ועוד גדול ועוד גדול, אז האדם הזה הוא נמצא קודם כל הזמן בתהליך מתמיד. דוגמה נוספת אני חושב שאפשר למצוא לזה היא בעולם קצת, אולי אני חושב שזה קיים, בעולם הבתי ספר ובעולם האקדמיה, בעולם של מדדים כמותיים. הרבה פעמים כשאדם לומד משהו, אז יש דברים שאדם לומד ובאמת זה מעניין אותו, אבל יש דברים שאדם לומד, וכל מי שעשה קורסים או תארים באקדמיה יודע שכל תואר הוא מורכב מקורסי ליבה שהם באמת מעניינים לתואר, הם חשובים לתואר, אבל יש הרבה קורסים נלווים כאלה שלא מעניינים אף אחד וצריך אותם רק בשביל הנקודות זכות, והמטרה זה לסמן וי עליהם, הם לא קשורים לכלום, לא צריך לדעת מה יש בנושא, רק צריך לעבור את המבחן. אז את אף אחד זה לא מעניין התהליך, מה שמעניין זה הדף ההוא שנתלה עם התעודות זהות ומה כתוב בציון שם אחרי ליד זה. לא מעניין כמה זמן למדת, כמה היית בשיעורים, אם לא היית בכלל, זה לא חשוב. התהליך לא מעניין אף אחד, כל מה שמעניין זה מעניין מה התוצר, מה התוצאה הסופית. לעומת זאת, כשאדם רוצה לדעת, כשאדם רוצה לקנות לעצמו ידיעות, כשחשוב לו ללמוד חומר, אז הוא לא עסוק כל הזמן בשאלה מה יהיה במבחן. הוא עסוק כל הזמן בשאלה של כמה הוא יכול להפיק יותר תועלת מהשיעור, כמה הוא יכול לחזור יותר על הדברים ולברר אותם. כשאדם עסוק בדרך כלל, כשאדם עסוק בלימודים שהם לא לימודים, הם יעדים מוגדרים, אז בדרך כלל הוא עסוק ביותר בלימוד עצמו ולא בתוצרים. זה אני חושב עוד דוגמה מאוד 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 בולטת לזה, שאפשר לראות אותה, אבל פה, משתי הדוגמאות האלה, נחזור פה לדברים של הרב. אני חושב שמה שהרב אומר פה, עיקר הנקודה בעולם, וזה אולי קשור למושג הזה שבא התשובה, עיקר הנקודה שלנו בעולם זה העלאת דברים קטנים לגדולים. לכל אדם יש דברים רעים, לכל אדם יש, יש, יש רשימה של דברים שליליים שהוא רוצה לשנות. זה ודאי. אבל זה לא המרכז. המרכז שלנו הוא שאנחנו כל הזמן רוצים לשאוף. כל הזמן רוצים לגדול. כל הזמן רוצים להיות נתונים בתוך תהליך מתמיד. ולכן אומר הרב בסוף הפסקה הזאת, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. התכונה הזאת של לעסוק כל הזמן, להפוך קטן לגדול, קטן לגדול זה שניהם טובים. גם הדבר הקטן הוא טוב. כשאדם קם ומתפלל, אז זה טוב מאוד לקום להתפלל. אבל התפילה שלו יכולה להיות יותר טובה. הוא יכול יותר להקפיד להגיע לתפילה בזמן. הוא יכול יותר להקפיד לכוון בתפילה שלו ולא לחשוב על כל העיסוקים האחרים תוך כדי. ככל, עכשיו אפשר גם לעשות את זה ב-30% מהתפילה, ויומיים אחר כך ב-40% מהתפילה. ככה האדם כל הזמן הוא מתרומם, כל הזמן הוא, הדברים הקטנים גדלים. וממשיך הרב ואומר, והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. קודם כל הרב קורא לתשובה הזאת תשובה גמורה. תשובה גמורה, בסיס מה, אולי דרך, דרך המושג הזה של תשובה גמורה, נבין גם מה זה צדיקים גמורים. אבל הרב אומר שהתשובה הגמורה הזאת יכולה לגרום לצדיקים גמורים להפוך להיות בעלי תשובה. באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. רואים פה, בדברים האלה של הרב, שזה לא שני אנשים שונים. יכול להיות אדם שהוא צדיק גמור, אבל יחד עם זה שהוא צדיק גמור, הוא גם בעל תשובה. מה הכוונה, מה זה תשובה גמורה שהרב מדבר עליה פה? תשובה גמורה, בניגוד לתשובה, שתשובה מדבר שהוא רע לדבר שהוא טוב, תשובה מדבר שהוא רע לדבר טוב, זה אפשר לקרוא לה אולי תשובה שהיא תשובה מזדמנת, תשובה מקרית. אם עשית דבר רע, אם עשית דבר שלילי, אז אתה צריך להפוך אותו לטוב. אם לא עשית דבר רע, אם אין בך משהו רע, אז אתה לא צריך את התשובה הזאת. אבל התשובה הגמורה היא תשובה שהיא קבועה תמיד אצל האדם. היא קיימת אצלו כל הזמן. למה? כי כל הזמן, כמו שאמרנו מקודם, הוא רוצה להפוך את הדבר הקטן לדבר גדול. כל הזמן הוא רוצה להתרומם ולהתגדל עוד ועוד ועוד. והתשובה הגמורה, שאולי בעצם נגיד התשובה הקבועה, היא גורמת לזה שצדיקים גמורים. מה זה צדיקים גמורים? שמצד אחד הם גמורים, הם קבועים במעלתם, זאת אומרת מצד הצדיקות שבהם, אבל מצד שני, הם עולים על הדעת להיות במעלות בעלי תשובה. מה זה להיות בעלי תשובה? בעל התשובה זה אדם שהתשובה היא קנויה לו. מה זה התשובה? התשובה זה התהליך. שאדם, הצדיק, הוא צדיק גמור מצד אחד, אבל מצד שני הוא כל הזמן נמצא בתהליך של התקדמות, בשאיפה מתמדת להתעלות. כל הזמן האדם מטפס ועולה קומות חדשות בתוכו ומתרומם על ידם. והאדם, הדבר הזה, אני חושב, הוא לא מתחיל רק אצל האדם הפרטי. קודם כל, אני רוצה לקרוא פה עוד איזו פסקה שקצת תעזור לנו בזה, הפסקה הבאה שהבאתי. כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. כשאדם רוצה להיות צדיק גמור, הכוונה, האדם רוצה להיות במקום שלם. כשאדם רוצה להיות במקום שלם, זה הכוונה שאדם מציב לעצמו יעדים. עכשיו, יש... לפעמים אנחנו אומרים שזה טוב בעולם רוחני להציב יעדים, כי אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה. והעולם הזה, לעבוד בעולם הזה בלי יעדים זה מאוד 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 קשה. אז לפעמים זה טוב להציב יעדים. אבל צריך לזכור שהיעדים הם כלי ולא מטרה. מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם אין לו, ברגע שהוא הגיע ליעד המסוים, הוא לא סיים את העבודה. כשאדם, מה שעברו כותב פה, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, הכוונה כשאדם רוצה, יש לו נקודה שהוא אומר, שם אני רוצה להיות, שם אני רוצה לעמוד. והבעיה היא שכשאדם מגדיר את הדברים בצורה כזאת, אז הוא תוקע את עצמו. הוא מקבע את עצמו למקום מסוים, והוא מונע מעצמו את האפשרות להיות בתוך תהליך. הוא מונע מעצמו את האפשרות לגדול כל הזמן. לכן אומר הרב, על כן ראוי לו לאדם שתמיד... ישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה, שקוע ברעיון התשובה. פה קצת הרב קצת מסביר מה זה בעל תשובה. בעל תשובה זה אדם שהוא שקוע ברעיון התשובה. מה זה שקוע? אדם שהוא שקוע בתוך משהו, יש גם בעולם החומרי, אנחנו יודעים שאנחנו לפעמים שוקעים בבוץ, כשאתה שוקע בבוץ זה לא ללכת. כשאתה הולך במקום מסוים, אז אתה דורך, יש איזשהו מגע מאוד 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 קטן בינך לבין האדמה. אבל כשאתה שוקע בתוך בוץ, אז אתה כבר בפנים. אתה הרבה פעמים אתה שוקע, אבל לפעמים אתה גם לא מצליח לצאת, כי אתה כבר בתוך זה. זה יש איזשהו סוג של חיבור בינך לבין זה. אבל גם בעולם שלנו, כשאדם אומרים שהוא שקוע בתוך איזה ספר, או שקוע בתוך משהו אחר, כשאדם שקוע, אז הוא אומר ששם מחשבותיו נתונות, דעתו נתונה למקום הזה. וגם פה, בעל תשובה הוא שקוע ברעיון התשובה. ושואף, מתוך זה שהוא שקוע, הוא שואף להתגשמותה המעשית. ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה, עד מידת צדיקים גמורים, ולמעלה מזה. עכשיו, מאיפה מגיע כל הדבר הזה? של התהליך התמידי שהאדם נתון בו. איך זה נוצר? אז הרב אומר שבסדר הבריאה, סדר הבריאה, בבריאת העולם, היא בצורה כזאת. אומר הרב ככה, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה וברא את העולם. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו יכולים לחשוב שיש עולם. והעולם הזה הוא עולם מורכב. שעולם שאיש את רעהו חיים בלעו, שהעולם הזה הוא עולם של הרבה תככים ואינטריגות ופירודים וסיבוכים ומורכבויות. אז כדי שזה לא יהיה, כדי שהעולם לא יהיה כל כך פראי, שהוא לא יהיה ג'ונגל מדי, אז הקדוש ברוך הוא נתן תורה. כלומר סוג של הוראות הפעלה לעולם. כמו שאתה קונה מכשיר חשמלי ובית יחד עם זה אתה מקבל הוראות הפעלה. אז ככה גם יש עולם, ויש הוראות הפעלה לעולם. מה זה? התורה. תסתכל בתורה ותדע איך פועלים בעולם. אז המדרש אומר שזה לא ככה, שזה בדיוק הפוך. זה לא שיש עולם ואז אתה מקבל, קונה תנור חדש, מכונת כביסה, אתה לא יודע מה לעשות, אז תסתכל בהוראות הפעלה ותדע מה לעשות. פה זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, ואחרי שהוא יסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. כלומר, יש רעיון שקודם לביצוע, שקודם להגשמה. הרעיון זה התורה, הרעיון המחשבה האלוקית שקדמה לעולם, שבסוף יורד לביצוע בעולם. ופה נוצר איזשהו פער. יש פער עצמי שקיים בבריאה, בין המחשבה האלוקית ברצון לברוא, לבין הבריאה בפועל. הרב קורא לזה פה, הרב הוא קורא לזה, ירידה מאלוקיות לעולמיות. העולם הזה הוא מופיע בירידה מהמחשבה האלוקית לעולם גלוי, לעולם מופיע. זה עולם עם חסרונות, עם מורכבויות, עם סיבוכים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה? אני צריך לשאול אותו. אנחנו לא יכולים לתת תשובה על זה. מה שאנחנו כן יכולים לומר, אולי לנסות להבין קצת, זה מה התכלית. מה התכלית בבריאת העולם בצורה כזו. אז הקדוש ברוך הוא יכול לברוא הכל, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם שלם. אבל כיוון שאנחנו עסוקים בנבראים, אז ממעילה יש פה חיסרון שהוא מובנה. ומעבר לזה, הרצון האלוקי הוא שהאדם יהיה שותף במעשים האלוקיים בעולם. מה אני מתכוון לומר? שכשהקדוש ברוך הוא ברוא עולם, אז הוא רוצה שהעולם הזה יהיה עולם חסר. יש לזה הרבה מדרשים ודוגמאות וסיפורים, אבל לא, אי אפשר פה להספיל הכל. הקדוש ברוך הוא בורא עולם חסר, והוא רוצה שהאדם יהיה שותף בתיקון. וזה חלק מסדר הירידה של העולם הזה. ולכן אומר הרב, פה בפסקה השלישית, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מה זה כל היש? הכוונה כל המציאות הקיימת, כל ההוויה, העניין שלה זה התשובה. מה הכוונה התשובה? אם אמרנו שיש איזשהו פער, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, והוא ברא עולם נמוך ממה שהוא רצה, מהתכנון, לא ממה שהוא רצה, מהמחשבה האלוקית, עולם שהוא חסר, עולם עם נפילות. אז עכשיו כל העולם בעצם הוא שואף לתיקון מתמיד. מהרגע שהעולם הזה הוא עולם נברא, אז העולם הזה הוא רק רוצה לחזור למקור. רק רוצה לחזור לאן שאלוקים רצה לברוא אותו. ובעצם זה העניין של העולם. אם זה לא יהיה, העולם לא יכול להתקיים. וגם האדם, כשהוא חי בתוך העולם, הוא חי את הרעיון הזה. ולכן האדם, באשר הוא, ולכן גם האדם הוא צדיק גמור, הוא מסוגל להיקרא בעל תשובה. כי בעל תשובה זה אדם שהוא מחובר לרעיון שעומד ביסוד הבריאה, לרעיון שעומד ביסוד העולם, לרעיון, לרצון לתקן את העולם, לרצון להביא את העולם למקורו, להחזיר אותו לשורשו, להחזיר אותו לכל הטוב והאור שקיים בתוכו. ולכן בעצם זה לא איזשהו פער, איזה שהם סוגים מסוימים של אנשים, שיש כאלה ויש כאלה, איזה שני תפקידים שקיימים באדם. שהאדם מצד אחד הוא יכול להיות צדיק גמור, כלומר עם שאיפות ונמצא במקום טוב, במקום שהוא שמח בו. אבל יחד עם זה שהאדם שמח במקום שהוא נמצא בו, הוא כל הזמן בשאיפה של להעלות דברים קטנים לגדלות. להעלות כל הזמן, להוסיף עוד דבקות בלוקים, עוד תוספת ברור, עוד תוספת ברכה במקום שהוא נמצא בו. והדבר הזה, אני חושב שהוא מוכרח בתוך הרעיון של התשובה. קודם כל, העולם הזה הוא עולם שנברא בצורה כזאת. וממילא כל רצון לתשובה הוא מתחיל בנקודה הזאת. אבל גם הרמב״ם, כשהרמב״ם כותב את הלכות תשובה, וכמו שאמרנו קודם, הרמב״ם כותב בעריכות גדולה את הלכות תשובה לפרטים, כלומר, מה עם כל פרטי התשובה? מה אדם צריך לעשות כשהוא רוצה לחזור בתשובה? מה הסדר הנכון של התשובה כשהוא רוצה לעשות? אבל יחד עם זה, בסוף, הפרק האחרון בהלכות תשובה, הרמב״ם מביא פרק שהוא לכאורה לא קשור בכלל, בכלל, בכלל לתשובה. הרמב״ם מדבר על מה היחס הנכון של האדם כשהוא לומד תורה. כשהוא לומד תורה ומקיים מצוות, אומר הרמב״ם, אל יאמר האדם, הרי אני עושה מצוות ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל את הברכות, וכדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות כדי שאני אנצל מהכללות הכתובות בתורה וכו'. ככה לא ראוי לעבוד את השם, זה עבודה מהירה, אומר הרמב״ם, אלא מה ראוי לעסוק, העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. וסוף הטובה לבוא בכלל. איך כל זה קשור לתשובה? איך הדרכה הנכונה של האדם בעבודת השם, למה עבודה מאהבה היא קשורה להלכות תשובה? אז למה יש קשר בין זה לבין תשובה? אז הרמב"ם פה ממשיך וממשיך ומתאר מהי האהבה הראויה לקדוש ברוך הוא. כיצד היא האהבה הראויה? שאוהב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזד מאוד. עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד. שוגה זה לא מלשון שגגה, אלא הכוונה שהוא נתון בה תמיד, שהוא מצוי בתוכה תמיד. ויש פסוק כזה שכתוב באהבתה תשגה תמיד. ומסיים הרמב״ם את הדברים שלו, זה נראה לי כן מופיע אצלכם פה במקור האחרון. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך אלא בדעה שידעהו. ועל פי הדעה, על פי האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. מה הכוונה? מה הרמב״ם רוצה להגיד פה? אני חושב שהרמב״ם פה בפרק הזה, הוא אמנם, הלכות תשובה לרמב״ם, זה הרמב״ם פחות עסוק במהות, ברעיון של התשובה, אלא יותר בפרטים, בפרטי התשובה. אבל פה בפרק האחרון, הרמב״ם רוצה לתת לנו קריאת כיוון צדה לדרך מתוך הלכות תשובה. שהעיסוק בתשובה הוא לא רק עיסוק מקומי, נקודתי, על החטא שאנחנו חוטאים. אלא הרמב״ם בעצם קצת שולח אותנו קדימה לתוך אותו רעיון שגלום בתשובה. לאותם דברים שהרב קוק כותב פה באורות התשובה. שהאדם, עיקר הרעיון של התשובה זה לא רק הפירוט, ההתפרטות של כל מה שהרמב״ם כתב בפרקים הקודמים, אלא עיקר הרעיון של התשובה זה שהאדם הוא נמצא כל הזמן בתוך התהליך. זה שהאדם הוא עוסק בתורה לא בגלל תיקונים, לא בגלל יראת הרעה או דברים כאלה, אלא עושה את האמת מפני שהוא אמת. כשאדם עושה את האמת מפני שהוא אמת, כשאדם נתון בתוך הדבר כי הוא אוהב אותו, אהבה זה יצירת שייכות, זה יצירת קשר. כשאדם הוא בונה אהבה מתוך יצירת שייכות וקשר, אז באהבתה תשגה תמיד. זו אותה אהבה, היא נוצרת כתוצאה מהקשר, והיא הולכת ומתגברת, הולכת ומתבררת ומוסיפה כל הזמן עוד ועוד. אז דווקא בזה הרמב״ם חותם את הלכות תשובה, כדי לסמן, לקרוא, אני חושב שזה קריאת כיוון לזה, שזה עניינו של האדם. האדם בכל עניינו, בכל מעשיו, בכל תחומי חייו, וזה בכלל לא משנה, לפעמים יש נטייה כזאת שעיסוק בתשובה ובהתקדמות רוחנית, זה שייך לשנים של האדם שהוא נמצא בישיבה, בבית מדרש, או במדרשה, או בכל אחד במקומו. אבל כשיוצאים אחר כך, אז פחות עסוקים בתוך הרעיונות. אני חושב שהרמב״ם, פה יש איזושהי הבנה, שהאדם הוא ראוי, כל אדם הוא צריך לשאוף להיות בעל תשובה. כשהאדם חוזר בתשובה, הוא לא מיד בעל תשובה. בעל תשובה זה כשהוא קונה את התשובה, כשהוא שייך לתשובה. כל אדם צריך לבנות בתוכו שאיפה להיות בעל תשובה. מה הכוונה להיות בעל תשובה? שלהיות כל הזמן נתון בתוך תהליך מתמיד. בתוך תהליך של התגדלות קבועה, של התעלות מתמדת, של השתלמות קבועה וקיימת בתוכו. וכל הזמן האדם מתבונן על אורח חייו ועל דרכי חייו, מהם הדברים הקטנים שעדיין קיימים בתוכו, ושאותם הוא רוצה להביא אותם ממקום של קטנות למקום של גדלות. אז פה בתוך הדברים האלה אני חושב שפה זה קריאת כיוון לכולנו. זה לא, זה דברים ששייכים לאו דווקא בחודש אלול. חודש אלול זה חודש מיוחד שבו אנחנו נפגשים, שבו רעיון התשובה הוא ממלא את הארץ. הרב כותב שעל תכונת, שלכל זמן וזמן מאיר בתכונתו. כלומר, יש תכונה לזמן. מה הכוונה שיש תכונה לזמן? שיש זמנים שראויים לתכנים רוחניים יותר. אז בזמן הזה, בחודש אלול, יש לנו יותר אפשרות בעולם להיפגש עם התשובה, עם הרעיון של התשובה. נכון, אנחנו אומרים שהמלך בשדה וכולי, כל הדוגמאות האלה, דרשו השם בהימצאו, כמו שהנביא אומר, קראו באותו קרוב. זה זמן של קרבה. כשהאדם נמצא בתוך זמן של קרבה, אז הוא יותר יכול לתפוס את המושג, הוא יותר יכול לתפוס את התוכן הרוחני שהוא רוצה לברר, ולא רק לתפוס, אלא גם באמת להתקשר אליו יותר, להבין אותו יותר, ומתוך התקופה הזאת, לבנות שייכות קבועה כל החיים, לבנות שייכות נצחית בתוכו לאותו רעיון רוחני שהוא מברר בזה. אז אני, אולי זה זמן טוב ככה בחודש אלול להשתייך לדבר הזה. הרב קוק אומר שתורות את התשובה צריך לעסוק בתשובה בלי סוף. זה הנושא המרכזי. ואם נחזור להתחלה למה שפתחנו, למה הרמב״ם לא מונה את המצווה הזאת בתוך התרי"ג מצוות, אז הרמב״ם אחד הכללים שלו, כשהוא כותב את תרי"ג מצוות, הוא לא כותב רק תרי"ג מצוות, הוא כותב גם מה הכללים לאיזה מצוות נכנסות לתוך התרי"ג. אז הרמב״ם כותב שם שכל מצווה שהיא כללית, היא לא נכנסת לתרי"ג מצוות. אז בהקשר של התשובה הוא לא כותב מה הסיבה, אבל אפשר לומר, ככה אפשר להבין, דרך זה, שבגלל שהתשובה היא לא איזה מצווה פרטנית, אלא זה הרעיון שמקיף את כל המרחב הרוחני שלנו בעולם הזה. התהליך המתמיד, ההתעלות הרוחנית הקבועה שקיימת לנו בכל מרחבי החיים שלנו, בכל קיום תורה המצוות שלנו, היסוד שלה זה תשובה. ומכיוון שכך, התשובה הופכת להיות דבר מאוד 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 כללי בחיים הרוחניים שלנו, ולכן ממילא היא לא מנויה בתוך התרי"ג מצוות. יסוד לכל התרי"ג מצוות, היא השורש לכל תרי"ג מצוות. כל תרי"ג מצוות בעצם מבוססים כדי להוציא לפועל. כל מצווה ומצווה שאדם עושה, הוא מוציא לפועל על ידי מעשה גלוי את השייכות הפנימית הרוחנית שקיימת בתוכו. וכשאדם הוא עסוק כל הזמן בתוך תשובה, אז ממילא יש ערך לקיום המצוות שלו. ולכן התשובה היא לא מנויה כעוד מצווה בתרי"ג מצוות מצד אחד, מצד שני, לפרטיה ולרעיונותיה יש הרבה 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 מה לכתוב, ולכן הרמב"ם מעריך מאוד בהלכות תשובה, ומסיים בפרק המיוחד הזה, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד בזה, שהוא בכלל לא עסוק בתשובה, אלא בעומק של רעיון התשובה. ובעזרת השם שנזכה ככה כולנו, מתוך הדברים האלה, לבנות בתוכנו שאיפות, להיות בעלי תשובה בעזרת השם.